אסור לאכול שום דבר, או אפילו לשתות יין ושאר משקים, חוץ ממים, משתחשך עד שיבדיד. ואם היה יושב ואוכל בעוד יום וחשך לו, אינו צריך להפסיק. אבל אם היה יושב ושתה וחשך לו, צריך להפסיק. כשמפסיק להבדיל, אינו צריך לברך בורא פרי הגפן על כושר ההבדלה, ויש אומרים שצריך. היה אוכל בחשך, שאמרנו שאין צריך להפסיק, גומר סעודתו, וברך ברכת המזון על הכוס, ואחר כך מבדיל עליו. ויש לו שני כוסות, וברך ברכת המזון על אחר, ומבדיל על אחר. טעה ואמר קודם שהבדיל, ואחר קודם שהבדיל, יכול להבדיל אחר כך. שכח ולא הבדיל מוצאי שבת, מבדיל לסוף יום שלישי. ויש למי שאינו מבדיל אלא כל יום ראשון ולא יותר. ודווקא הבורא פרי הגפן המבדיל בקודש לחול, אבל נר ובשמים אינו מברך, אלא במוצאי שבת. ויש מי שאומר, הידי כמנת העם מבדיל, הנמלא אחד יבדיל בליל מוצאי שבת, אבל הם לא מבדיל בלילה, כיוון שטעם שוב אינו מבדיל. הם שאסור לטעום שום דבר לפני אמירת הקידוש בליל שבת, כך אסור לאכול שום דבר לפני ההבדלה של מוצאי שבת. ששניהם נלמדו מאותו הפסוק, זכור את יום השבת הקדישו, זכרו הוא בכניסתו וביציאתו. בכניסתו זה הקידוש, ביציאתו זו ההבדלה. לכן, כמו שאסרו חכמים שלא לאכול שום דבר עד שעשה את הקידוש בליל שבת, כך אסור לאכול שום דבר עד שעשה את ההבדלה. נחלקו הפוסקים, זה שאנחנו אומרים שאסור לאכול מוצאי שבת. אם האסור הזה מתחיל תקף ומיד אחרי השקיעה, שאז ספק, זה בין שמשות, ספק יום ספק לילה, או רק עד שיהיה לילה ודאי. התורה זהב מתיר לאכול תקף אחרי השקיעה, מותר לאכול. אפילו עדיין לא התחיל. לכל הדעות, אם התחיל לאכול בעוד יום, יכול להמשיך וללכת, כמו שעשה נטילת ידיים, והתחיל בסעודה, אפילו 5 דקות לפני השקיעת השמש, אז הוא רשאי לאכול אפילו אחרי השקיעה, כמו שהתחיל בהתר, ואכל כלשהו, אכל מעט, אכל פחות אכל כזית, כדאי שיקדים קצת, כדי שאוב שאוכל לאכול כזית. אז אכל כבר כזית, ממילא הוא נמצא באמצע הסעודה, אז אפילו להמשיך אפילו שעה-שעתיים אחרי הלילה, אין בזה שום ספק. יש רק חילוקי דעות אם יגיד רוצה ואחל יצאנו בברכת המזון כשיסיים את סעודתו, יגיד סעודה שלישית, התחיל לאכול 5 דקות, 10 דקות לפני השקיעה והמשיך לאכול ונמשך עד הלילה. האם יאמר רוצה ואחל יצאנו או לא יאמר רוצה ואחל יצאנו, יש בזה מחלוקת. מרן פסק, כדעת האומרים, שעורכים אחרי תחילת הסעודה, ומכיוון שתחילת הסעודה הייתה ביום, לכן יכול לומר רוצה ואחל יצאנו. רק האחרונים הוסיפו שאם חרש חודש ומוצאי שבת, אז לא יעשה תתי דסתרי. אם אתה הולך אחר תחילת הסעודה, תגיד רק עושה ואחר יצאנו. אז לא יאמר גם כן יעלה ויבוא, מפני שסיים את הסעודה בלילה, וכבר הוא ראש חודש, אלא יאמר רוצה ואחר יצאנו בלבד. הדין הזה שייך בכל הדברים שמזכרים מעין המאורע בברכת המזון, אפילו בדברים שהם דרבנן, כגון למשל חנוכה ופורים. אכל, התחיל לאכול לפני שקעת השמש והמשיך הסעודתו עד אחר כך, נגיד במוצאי חנוכה, אז יאמר עין ניסים או מוצאי פורים, הוא התחיל לאכול כמה דקות לפני שקיעה והמשיך סעודת פורים שחזר בלילה, אחר כך שעה, שעתיים אחרי זה רוצה לומר עין ניסים, יאמר או לא יאמר, דעתו של מרן צריך לומר גם עין ניסים, כמו שאנחנו אומרים לגבי שבת ועדין לגבי אפילו עין ניסים של חנוכה ופורים שזה רק מדרבנן. בכל שכן ראש חודש, התחיל לאכול ביום ראש חודש 5 דקות לפני השקיעה ונמשך הסעודתו עד הלילה שעה מאוחרת, אפילו שיצא כבר ראש חודש, כבר לא ראש חודש, זה כלל, תמיד הולכים אחרי התחלת הסעודה, וכמה שהתחילתה הייתה בזמן ראש חודש, אז יכול לומר גם כן בלילה, יכול לומר גם כן יעלה ויבוא, לפי שראש חודש כבר חלף הלכנו. נחזור לעניין שלנו, זה כל זה ויכוח לעניין רוצה ואחר יצאנו, יעלה ויבוא, הניסים, אבל לעצם הדבר שיכול להמשיך לאכול, אפילו שעדיין לא עשה שום הבדלה, יכול להמשיך לאכול. כל האסור כשהוא מתחיל לאכול והוא כבר מתחייב בהבדלה, זה שאנחנו אומרים שאסור לו לאכול עד שעשה את ההבדלה. אבל לגבי ספק חשיכה, כלומר שהוא שכח, לא עשה, שכח לעשות צעד עוד השלישית, והתחיל ממש תקף אחרי השקעה, רוצה להתחיל תקף מיד. בא שתי דקות, חמש דקות אחרי השקעה, רוצה לעשות נטילת ידיים. נאמר לא נגמר, הוא לא יכול לעשות עוד השלישית, כיוון שכבר נהיה ספק חשיכה. אז זה אמרתי, יש בזה מחלוקת, התורה זהב ומאמר מרדכי. התורה זהב מתיר, אומר אפילו לכתחילה, רוצה לעשות נטילת ידיים, אם נתאחר, היה באיזה מקום ונתאחר עד שהגיע למקום שעושים שדה שלישית, יעשה נטילת ידיים ויסעוד את ליבו כלשהו בתוך בין השמשות. בין השמשות זה נמשך בערך קרוב לרבע שעה, 13 דקות וחצי, מאחרי השקעה עשה את הכוכבים. התוך 13 דקות האלה יכול לעשות, לדעתו של התורה זהב, יכול לעשות שדה שלישית. וכמובן, אם מתחיל בתוך ספק השכה, יכול להמשיך אפילו בלילה, כמה שהתחיל בעוד יום. לעומתו, בספר מאמר מרדכי חולק עליו, ואומר לא, שאי אפשר לעשות בספק חשיכה, והוא כותב לפי דעתו, שהר"י והרמב"ם אוסרים בדבר הזה. המשנה ברורה, שמח שמחה בכל כוחו על דברי מאמר מרדכי, ואסר לעשות שעות השלישית, אם אחד נתאחר לא עשה שעות השלישית, רוצה לעשות אחרי השקיעה, אוסר בספר משנה ברורה. אבל הרב משנה ברורה לא ראה שיש שירת ישובות זכור ליצחק הררי, אחד מגדולי רבני ארם צובה, לפני 200 שנה גם כן, שמביא את דברי המאמר מרדכי ומבקר אותם בחריפות, ואומר שכל מה שתלה את זה בדעת הריב והרמב״ם, זה לא נכון, זה לא אמת. אלא גם הריב והרמב״ם מודים שאין אסור להתחיל לאכול, אלא דווקא לאחר צאת הכוכבים. אבל בבין השמשות מותר להתחיל לכתחילה, שלא כהבנתו של מאמר מרדכי. הוא מסיים שהפסק הלכה שפסק התורה זהב אמת ויתים ונכון. זה המסקנה של זכור ליצחק, וכך העקר, כמו לעלות של זכור ליצחק. וכל שכן, הרבנים לא העירו בבין השמשות שלנו, יש לנו ספק ספקה. בין השמשות שלנו, תקף אחרי השקעה שמתחיל בין השמשות, זה לא דבר מוסכם, זה דבר ששנוי במחלוקת. כידוע, דעת רבנותם, שלושה מיד ורביע לאחרי השקיעה, זה נקרא שמו הכל, יום גמור הוא. ואחר כך, אחרי שלושה מיל ורביע, יבוא אחר כך שלושת רבעי מיל, שהם ספק חשיכה, ספק לא חשיכה, ספק לילה, ספק יום. ובסוף ארבעה מילים, מהשקיעה שלנו, שנחשפת השמש מעינינו, בסוף ארבעה מילים נעשה לילה ודאי. כלומר, לפני כן, לא נענם לא יהיה לילה ודאי. אלא שלושה מיל ורביע תקף אחרי השקיעה, זה 58 דקות וחצי. זה שלושה מיד ורביע, כי כל מיד זה 18 דקות, שלוש פעם 18 זה 54, ורביע זה 4 דקות וחצי, ביחד זה 58 דקות וחצי, קרוב לשעה. 58 דקות וחצי הם יום גמור לפי דעתו של רבנותם. רק לאחר מכן, אחרי 58 דקות וחצי, מתחיל כבר זמן של בין השמשות, ספק יום ספק לילה, ונמשך 13 דקות וחצי, בתום 72 דקות, אז נעשה לילה ודאי. זו שיטתו של רבינו תם. וכבר אמרנו כמה פעמים שרבינו תם הוא לא יחיד בדבר הזה, אף על פי שלא נוהגים כמוהו, אבל רוב הרבה פוסקים, 20 פוסקים ויותר, סוברים כמו דעתו של רבינו תם. הרמב"ן הביא אותו להלכה בספר תורת האדם, ונתן את הגושפנקה שלו והביא הוכחות לשיטתו של רבינו תם. כך גם כן דעתו של תלמידיו הרשב"א והרא"א, הרשב"א ורבינו אהרון הלוי, שניהם גם כן מסכימים לשיטתו של רבינו תם. תלמידיהם גם כן, הריטב"א גם כן פוסק ככה, הר"ן גם כן פוסק ככה, המאירי גם כן פוסק ככה, כל גדולי רבני ספרדים ככה פסקו. הרעב"ד ככה פוסק גם כן למעשה, מביא אותו הראש במסכת תענית, וגם הראש מסכים איתו. אם כן, נמצא לפנינו הרבה להקה של פוסקים, גם הסמ"ג, גם ספר התרומה, גם ספר מסוד קצר, כולם הסכימו כמו דעתו של רבינו תם. ויש גם כספר אוהל מועטה, מידו של הרשב"א, גם הוא פוסק אמר רבינו תם. נמצאים למדים, יש למעלה מ-20 פוסקים שסוברים כמו דעת רבינו תם. ומרן בשולחן ערוך פסק כדעת רבינו תם. עכשיו, כשיש לנו כל כך הרבה פוסקים, ודאי שמצטרפים אותנו לכל הפחות לספק. לא יהיה אלא ספק. נכון שאנחנו לא נוהגים ככה, נוהגים כמו דעת הגאונים. דעת הגאונים, מיד כשהשמש נחשפת מעינינו, נרקע שמו כבר בין השמשות, ספק חשיכה, ספק נחשיכה, ספק יום, ספק לילה. לכן אסור להדיק נרות, אסור לעשות שום דבר תקף ביום שישי אחרי שקעת השמש, אסור לעשות שום מלאכה, אפילו אסור דרבנן אסור לעשות. זה כך אנחנו נוהגים, כך מנהג כל הגולה כמעט. אצל האשכנזים יש חילוקי מנהגים, יש אשכנזים שנהגו כמו דעת רבנותם, בין להקל בין להחמיר. אבל אנחנו נוהגים כמו דעת הגאונים. נפקא מינה גם כן בדבר, אפילו דבר שיש בו מצווה, אנחנו לא מחמירים כמו רבנותם. כל דבר שיש בו ביטול מצווה, לא מחמירים כמו רבנותם. נגיד למשל, נולד ילד 20 דקות ביום שבת, 20 דקות אחרי במוצאי שבת. אנחנו מה עושים? לא מעלים אותו ביום שבת. אחרי שעברו 20 דקות, זה יותר מ-13 דקות וחצי. אז כבר לילה ודאי. אפילו למדע אמר המיל הוא 24 דקות, אז זה 13 מי, זה 18 דקות. אז אומר לה, אחרי 18 דקות, זה ודאי, לכל הדעות, זה לילה. הלבדי הגאונים. ולכן לא מנים אותו ביום שבת, לדעת הבנותם, מנים אותו בשבת. כיוון שהוא אומר, 58 דקות אחרי השקיעה זה יום, אז תחמו אותו בשבת. אנחנו לא נוהגים כמו רבנותם, דוחים. את המצווה הזאת למחר, למה יש עם זה חשש חילול שבת, או גם כן בימים אחרים גם כן עושה דבר, גם כן יש הרבה נפקא מינה בזה. אם למשל נולד הילד 20 דקות מיום שישי בערב, מה אנחנו עושים? מנים אותו ביום שבת, לכתחילה, למה זה מצווה? לדעת רבנותם, לא, זה יום, צריך לומר אותו ביום שישי. אנחנו לא שומעים רבנותם, שומעים לדעת הגאונים, כיוון שעברו 20 דקות, זה כבר לילה, ומנים אותו ביום שבת. וחלק אני רוצה להזיש כמה דברים, כמה נפקא מינות, השלכות רבות יש מהמחלוקת הזאת. שרבנותם הם הגאונים. בספר שאלות ותשובות מהר"ם מאשכר, מביא לנו דעת הגאונים, שדעתו, הריף והרמב״ם והראש חולקים על השיטה הזאת, חולקים על השיטה של רבנותם. לא כל כך דברם מוכרחים, אבל סוף סוף ככה מנהג. הגאון בלה ומבינה, הוא שהעריך מאוד, העריך למעניתו, לייסד ולחזק ספרת הגאונים. וכך אנחנו נוהגים פה בארץ ישראל, לכן אין למחות באלה שהם מדליקים נרות תקף אחרי 40 דקות או 20 דקות, לא מוחים בידם. למה? מפני שכבר נהגו כמו הגאונים. רק כל אדם ירא שמיים צריך לחוש ספרת אמינותם שמרן פסק כמוהו, כמו שאמרנו גם כן הרבה פוסקים סוברים כך, ואם נחמיר כמה שאפשר להחמיר במוצאי שבת, לא לעשות שום מלאכה, לא להדליק, לא לבשל, לא לעשות שום דבר, עד שעברו 72 דקות. זה בתור חומרה, בתור חסידות, אבל לא בתור דין, כי מצד הדין תמיד יש לנו כלל, פוק חזה מעם הדבר. כל סוגיין דעלמה, זה גמרא בסנהדרין למד ג' מתבטאת בלשון כזה, כל סוגיין דעלמה, כל שנהגו ישראל, אז הנח להם מישראל, אם אין הם נביאים, בני נביאים הם. אין לבטל את המנהגים שלהם. אף על פי שכמה מגדולי האחרונים עוד פעם חזרו מחדש וחזקו סברתו של רבנותם, כמו שיש ספר של תשובות רבי יעקב פרצ'י. זה היה בדי באלכסנדריה לפני קרוב 300 שנה. אז הוא נחלק עם רבי אברהם הלוי, הוא היה בדי באלכסנדריה, רבי אברהם הלוי היה בדי בקהיר. שתי רבים מתכתבים ביחד בכמה פסקי הלכות, וכאן הם נחלקו. לדעתו של רבי יעקב פרצ'י צריך לנהוג כמו דעת רבנותם. לדעתו של רבי אברהם הלוי המנהג הוא כמו הגאונים, וכך צריך לנהוג. יש ביניהם התכתבות בדבר הזה בשאלות ותשובות מעריף, זה נתפס רק לפני 50-60 שנה, אבל המחבר היה לפני 300 שנה. וכן שם בספרו הוא כותב שכתבנו בתוך דבריו. הוא אומר, כתבנו בשאלה הזאת להגאון בחיים אבו אל-עפיה, שאז הוא ייסד את עיר טבריה לפני 300 שנה. כי רב חיים אבו אל-עפיה היה רב רבנן, הוא כותב עליו, רבי יעקב פרצ'י, שהיה יחיד בדורו בתורה, לא היה כמוהו. וכן הוא היה, וכמו שאמרתי, שלחו וכתבו לו מה דעתו בנושא הזה. אמר, אין ספק שהלכה כמו רבנותם. כל מי שעיין בסוגיות של התלמוד יראה שהעקר כמו דעתו של רבנותם. לא הסתפקו בזה, שלחו וכתבו גם כן לרבי שמואל לניאדו, שהיה רב רבנן בארם צובה, בחלב. והיו כל תלמידיו, כולם היו גדולי תורה, התלמידים שלו היה רבי שמעון דואק הכהן בספר ריח שדה ראשי תיבות, שמעון דואק הכהן. תלמידו השני היה רבי אליהו שמע לוי, יש לו שאלות ותשובות כמובן אישה, גם כן היה גדול מהרבנים. עוד תלמיד היה רבי צדקה חוצין, בעל ספר צדקה ומשפט, עבודת הצדקה, יש לו הרבה ספרים. גם כן שאחר כך נעשה עבדים בבגדד במשך 30 שנה. גם כן הוא היה תלמידו של רבי שמואל לידו. ובנו גם כן, רבי שלמה לידו, בעל ספר שלוש שבועות בדמות של שלמה. כולם גדולי תורה, ועוד ועוד כהנה וכהנה. אז ביקשו אותו שהוא יחווה את דעתו. אז הוא ענה להם בכתב, שישבנו על מדוכה זו, אני וכל התלמידי חכמים, תלמידיו, ולא קורא אותם תלמידיו, מהענבה שלו, לא קורא אותם תלמידיו. הוא רבי שמואל לידו, היה גדול הדור. אז והחלטנו שאין ספק שהחכה כמו לעתו של רבינו. זו הסכמה שכן להם. כן, דענו במשך הדורות, כנראה לאט לאט הדבר נעשה רפוי בידיהם, ולכן לא, לא נהגו כמו לעתו של רבינו. אבל זה מעשים בכל יום, שמעיד על זה רבי יונה נבון. רבו של הרב חידה, בספר נחפה בכסף, בספר גט מקושר, הוא כותב שמה, אמנם זה היה צריך לפסוק כמו דעתו של רבינו תם. כי אנחנו רואים להקת הפוסקים, למען המעשים פוסקים הראשונים, סובים כמוהו. אבל מה אנחנו נעשה, ועינינו הרואות שלא כך נהגו. לכן הנח להם בישראל, זה מה שכותב רבי יונה נבון. הרב חידה מוסיף, לדעתו, הרב חידה מוסיף, שלדעתו גם מרן ידע שהמנהג לא כמוהו. ואף עד כן, מרוב חסידותו וקדושתו, לא רצה לזוז מדעת הפוסקים. הוא אומר, דברי הפוסקים לנו את העיניים, לכן פסק בשולחן ערוך מה שפסק. הווי אומר שהעניין הזה של רבי נותם, לא דבר שנדחה במחייד, זה דבר שמאוד מאוד חשוב שאדם יחמיר על הדבר הזה, כמה שאפשר. אבל כפי שאמרתי, למחות בידי מי שנוהג להקל, אי אפשר. פני, שבעניינים של מצוות, אנחנו מונים לך תחלק עם מדעת הגאונים. לכן אין מקום להחמיר בדבר הזה, לכן, אבל בדברים דרבנן, דברים שהם מדרבנן, יש מקום להקל. כמו למשל, נגיד מוצאי תעניות, תעניות ציבור שהם דרבנן, כמו השבוע ישנו עשרה בטבת. שום עשרה בטבת, זה מסתיים תקף רבע שעה, או נגיד לכל היותר 20 דקות אחרי השקיעה. בלוחות כותבים חומרות בדבר הזה. רכים ומחמירים, אין להם שום יסוד, כיוון שזה כולות עניין די רבנן, והמנהג פה כמו סברת הגאונים, אתה צריך להכביד על ישראל. בלב הכי, עשרה בטבת הוא צום קל, כי הוא יום קצר, לא כל כך יש בו תרחה גדולה, כמו במות הקיץ, או קיץ ב-17 בתמוז, 9 באב, אלה צומות כבדים מאוד, בגלל שהיום ארוך מאוד. אבל בעשרה בטבת, אם מחכים עוד 5 דקות, זה לא כל כך נורא. אבל מעקר הדין, אדם צריך לדעת את ההלכה, מתי מותר לי לאכול במוצאי התענית של עשרה בטבת, שיחול ביום חמישי. אז רבע שעה אחרי השקעה מותר לאכול. מי שרוצה להחמיר עוד כמה דקות, יחמיר כמה דקות. מרן צובר, פשט רבעמין, זה רק 18, מיל זה 18 דקות. 3/4 מיל זה 13 דקות וחצי. זה דעתו של מרן. נכון שיש חולקים וסוברים 24 דקות, אנחנו קבענו הוראות מרן. אז למה צריכים לעשות חומרות? 5 דקות אחרי זה מותר כבר לאכול. יש בלוחות כתוב כך וכך, עושים את זה 27 דקות או 25 דקות. כל אלה חומרות מצוצות מן האצבע, אין להם שום יסוד כלל ועקר. או אתה רוצה לעשות כמו רבינו תם, בבקשה תחכה 72 דקות. מה אתה עושה סברה כזאת שבאמצע? מה אתה עושה פשרות פה בהלכות? בהלכות עושים פשרה. יש שני אנשים מתווכחים בעניין ממון, תעשה שם פשרות. אבל בעניין ההלכה עושים פשרות. מרן סובר 13 דקות וחצי. ורבי נתן אומר 72 דקות. מה הם עושים את זה באמצע? 27 דקות. מה זה שטות, זה לא סברה, לא כמור ולא כמור. לכן לא צריכים להתחשב בסברות האלה. אלא מי שרוצה לאכול, קשה עליו ותענית, רבע שעה אחרי השקעה ככבר יכול לאכול. ואין בזה שום חמורה. בדברים שדרבנן אפשר להקל. רק בדברים שדאורייתא, כמו מוצאי שבת, עניין של מלאכות, זה סקילה, זה סוף סקילה. לכן כדאי להחמיר, כמו דעת רבינו תם, לחכות 72 דקות. או מוצאי יום הכיפורים שאנחנו מחמירים, גם כשהם סומכים על דעת רבינו תם וסיעתו, מחכים 72 דקות. אבל בעלמא, ככה לא צריכים לחכות למנהג הזה. גם למשל במצוות די רבנן אנחנו לא מחמירים, קוראים את המגילה, לא מחכים 72 דקות. למה? שזה מצוות די רבנן, כל קריאת מגילה כולה היא רק מדי רבנן. לא צריך להכביד על הציבור לשבת לחכות עד שיש 72 דקות. לכן אפשר לעשות את זה תקף אחרי 20 דקות, אפשר כבר לקרוא את המגילה. וכן כן בחנוכה, איך עשינו כל השבוע, הדלקנו תמיד, תקף אחרי 20 דקות מהשקיעה, כבר הדלקנו נרות חנוכה. רק במוצאי שבת, מי שנוהג לחנו תמיד שהוא לא מדיק, לא עושה שום מלאכה במוצאי שבת עד 72 דקות, אז לא ישנה ממנהגו, במוצאי שבת רק, אבל משאין כשאר הימים. במשרד הרבנן לא צריך להחמיר, ודאי לעשות כמו שאמרנו, לעשות רבע שעה. אפילו קראת שמע, לא חובה כל כך הרבה להחמיר, לחכות עד שיהיה זמן שרבן אותם. כי בעניין מצוות, מצווה אפילו שהיא משרד האורייתא. לכל וכל, כל אחד ואחד קורא קראת שמע על המיטה, ואם לא יצא בראשון, יצא לחובתו, מי הולך לישון לפני זמן שרבן אותם? מהו תרנגולת, הולך לישון בשעה חמש, מי הולך לישון בשעה חמש? לכן שזה בין כל וכל קוראים קראת שמע על המיטה, ואז יוצאים את החובה רבה לכולי עלמא. טוב, חזרנו לעניין שלנו. הרי שנתבר שזמן שבין השמשות שנוי במחלוקת ממתי הוא מתחיל. אם מתחיל תקף עם זמן שנכנסת השמש מעינינו, שאז זו השקיעה שלנו, או כפה שאמר רבנו תם, שלושה מיל ורביע לאחר מכן. אז בתוך 13 דקות הראשונות שאחרי השקיעה, לכל הדעות יש לנו פה ספק ספקה. מה ספק ספקה? שמערכה כמו רבנו תם, שזה יום גמור הוא. אם אתה מצליח לומר, לא ערכה כמו רבנו תם, אלא כדעת הגאונים, ומתחיל כבר בין השמשות מהשקיעה, אבל מה זה בין השמשות? ספק יום, ספק לא יודע. שמי יום הוא. כדעונו מעשה שמי יום הוא. שמערכה כמו רבנו תם, שזה ודאי יום גמור הוא. אם אתה מצליח לומר, לא כמו רבנו תם, אלא כדעת הגאונים, שמי בין השמשות הוא יום. הלא הגמרא אומרת, במסכת שבת למדי, שבין השמשות, ספק יום, ספק לילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן הלילה, ספק מקצתו מן היום, ספק מקצתו מן הלילה, לא יכריעו בו חכמים, וכמה שהוא עושה סודר הבנה. בעניינים של אסור אכילה לפני הבדלה, במוצאי שבת, כל האסור הוא רק מדרבנן, זה לא אסור דאורייתא. וכן, לכן בשביל זה עושים אנחנו ספק ספקה להקל, ומותר לעשות לך תחלה, סעודה שלישית לבין השמשות. כמובן, זריזים מקדימים. יכול להקדים לפני השקיעה, למה לחכות עד שעת השקיעה. אבל במקרה שאדם היה באיזה מקום, היה באיזה דרוש, וחכם העריך הרבה בדרשה, והוא היה חבל לו לבטל אפילו מילה אחת ממנו. כן? יש חכם שהוא יודע לרתק את הקהל, והקהל נגמר, צמדים אליו. אז יעזוב באמצע, גם זה פיקע אולי מכובדו של הרב שעוזב באמצע ויוצא. ואולי גם כן הוא בעצמו שתאב לשמוע דברי תורה. זה לא פרי, זה יש בגמרא במסכת יבמות, דפסן מחדלת. כתוב שמה, 60 תלמידי חכמים, כולם נעשו עקרים מהפרק של רב הונא, מהדרשה של רב הונא. רב הונא לא היה דורש חצי שעה, שעה וגומר. דורש 3, 4 שעות, 5 שעות. וכל דבריו פנינים, מרגליות. כל מי ששומע אותם מתוקים מדבר של נופת צופים. היה נמשך אחריו כמו מגנט. לא יכול לעזור באמצע, קשה לו לעזור באמצע. והיה יושב ודורש, והיו שם תלמידי חכמים שיודעים ערך הדברים שאומר רב הונא. רב הונא היה גדול הדור, לא היה כמוהו בדורו. ולכן הוא רותק אותם, משך אותם. כל אחד מרגיש עצמו צריך ללכת לנקבה, צריך ללכת להשתיל. 3-4 שעות. אבל הרב רותק אותם, לא יכולים לזוז, לא זזו במקומם. והדין שלנו, האדם שהוא משהה את עצמו בנקבה בכוונה תחילה, הוא עובר, לא יהיה בך עקר ובמתך, אסור שאדם, זה יגרום לשיהיה עקר אחר כך. אז זה דבר מסוכן לאדם. כמו שהגמרא שם בבחורות דף ממדלת אומרת, אם הוא משחית עצמו לנקבל, זה גורם לו שאחר כך יהיה עקר. ואלה מאלו היה חבל להם לוותר על הדברים של רב הונא, לכן כולם נעשו עקרים. 3-4 שעות נותק אותם. הם לא עשו את זה מתוך כוונה. חשבו שיכולו להתגבר על זה, ויש בו כל אחד ישר ככה צמוד, מצד אחד מסמק ורע לו, מצד שני הוא שומע דרשה, שומע דרשה, מה אפשר לעשות? ועשו 60 נעשו עקרים, חוץ מאחד מהם, רב חבר יעקב. הגמרא אומרת שהוא קיים חוכמת חיי בעליה, אחרי זה עשה איזה ספורט, איזה התעמלות כזאת, וכשישתין, ישתין משהו ירוק מאוד. אחר כך צרה ממנו המחלה ונעשה כאחד האדם. והיה לו בנים ברוך השם. זה יחיד היה שהוא ניצול מהרתוק הזה של רב הונא. יש חכמים כאלה שיודעים לרתק את הקהל. ובכן כמו שאמרנו, אדם יושב ושומע דרשה וקשה לו לעזוב באמצע, ופתאום הוא רואה שכבר שקיעה כבר נהייתה. סעודה שלישית לא עשה. יישאר בלי סעודה שלישית, הרי שזה אסמכתה מן התורה. כל אכלוהו היום, כי שבת היום להשם, היום אתם מצאו בשדה, וכאן סמך שלוש עודות שמהתורה, אסמכתה לזה מהתורה. כל דבר שהוא מדרבנן, אבל יש לו אסמכתה מן התורה, יש לו ערך גדול. האסמכתה היא לא סתם שחכמים עשו סמך כדי שלא ישכחו כמו שישם חושבים. הריטב"ג, מסכת ראש השנה, דף ז', אומר, כל דבר שיש לו אסמכתה מן התורה, הקדוש ברוך הוא אמר לו למשה, תכתוב כך, בשביל שאחר כך החכמים יבואו ויתקנו, ואני רוצה שלהם סמך בפסוק הזה. כי הקדוש ברוך הוא צווה על משה רבנו שיכתוב כך, כדי שיהיה להם אסמכתה. זה פירוש אסמכתה, זה מסביר הריטב"ג. לא רמז בעלמא כדי שאנשים לא ישכחו את הדברים, שהחכמים הסמיכו את זה. אלא אסמכתה זאת אומרת חילה, בכוונת חילה, נכתב ככה בתורה כדי שאחר כך כשיבואו החכמים ויתקנו את התקנה הזאת, יהיה לה תקנה חזקה, יהיה לה סמך מהתורה. וכן לכן בשביל זה, עניין של שלוש עבודות, אפשר לבטל את זה לאותם סתם. כל אדם מירי שמיים שיכול לעת להקדים, הנה מה טוב. אבל כפי שאמרתי, זה היה אנוס, ישב בדרשה של הרב, והרב המשיך בדרשה עד שעה האחרונה, והוא רץ, ועכשיו הוא נמצא ברוך השם בתוך 13 דקות האלה. כמו שנמצא בתוך הזמן הזה, יש לו ספק ספקה. שמע לך כמו רבנו תם, אז זה יום גמור הוא. 58 דקות לפי דעתו של רבנו תם, כולם יום גמור הוא, אחרי השקיעה. ואילו לדעת הגאונים, תוך 13 דקות, ספק יום ספק לילה. יש לנו ספק, שמע לך כמו רבנו תם, שיום גמור הוא. אם זה מה שנאמר לך כמו הגאונים, שבבין השמשות יום הוא. הרי זה גמרא אומרת, שיש ספק יום ספק לילה. כשיש ספק ספקה, תמיד הולכים לכולם. וכל שכן, שזה מדרבנן. יש מי שערער על זה, על הספק ספקה הזה, מפני שיש כלל בתוספות מסכת כתובות דף ט', כשעושים ספק ספקה, צריך שיהיה משני שמות, ולא משם אחד. מה זה משני שמות? שהנקודה הראשונה של הספק הראשון באה מנקודה אחרת, והספק השני נקודה אחרת. ואתה מצרף את שני הנקודות האלה, על ידי כך תעשו ספק ספקה להקל. אבל כשכל המטרה, כל הנקודות הן אותו דבר, נגיד למשל כמו פה, מה אנחנו אומרים? ספק הראשון, שמע לך כמו רבינו תם שהוא יום. אתה מצליח לומר שכמו הגאונים, שמע לך שבין השמשות הוא יום. אז זה יום וזה יום, זה אותם הנקודות. מה אתה מוסיף? זה לא שתי דברים, עניינים שונים, אלא הכל, כל הספק שלך מתרכז סביב אם זה יום או לילה. אם אתה אומר כמו רבינו תם, זה יום. אם אתה אומר כמו הגאונים, ספק בין השמשות זה יום. וכנראה יש לך, זה לא נקרא שמו ספק ספקה, זה כולו ספק אחד. זה הטענה של יש מי שרצה, ניסה לחלוק על הדבר הזה, אבל אין דברם נכונים, דברם לא נכונים. יש כלל ידוע, מתי אומרים ספק ספקה משם אחד לא עושים? דווקא בתנאי כשאין אחד מתיר יותר מחברו. אם ספק אחד מהם מתיר יותר מחברו, אז זה נקרא שמו ספק ספקה משני העניינים, לא נקרא שמו משם אחד. הספק הראשון שלנו פה, המערכה כמו רבינו תם, 58 דקות הם יום. לא 13 דקות. בספרה השנייה יש לנו רק 13 דקות, אבל ספק יום ספק לילה. וכן נמצא שיש אחד שהוא מתיר יותר מחברו. וכשיש אחד שהוא מתיר יותר מחברו, כתב תרומת הדשן, שעושים ספק ספקה אפילו משם אחד. אפילו לדעת התוספות. לא אסרו, אלא דווקא כשהספקות שכולים ואין בהם אחד שהוא מתיר יותר מחברו. אבל כאן יש אחד מתיר יותר מחברו. אז נמרא זה נקש מוס אפס ספקה. כך מצאנו באמת ששאלות ותשובות מערך אור זרוע ובחיים אור זרוע שחי לפני 600 שנה, וכותב שהספק הזה שעושים ספק ספקה שמי הלכה כמו רבנו תם ושמי הלכה שבין שמושות יום חשיב ספק ספקה גמור ושפיר דמי לעשות אותו לסמוך עליו. הוא מדבר בעניינים של דאורייתא, וכל שכן כאן שאנחנו מדברים בעניינים של דרבנן, אז בוודאי שעושים ספק ספקה משם אחד. בכלל, אני נקרא לזה שכתוב התוספות בכתובות דף ט', שלא עושים ספק ספקה שכולו עניין אחד, זה דבר שהוא שנוי במחלוקת. הרמב"ם חולק על זה, כך כתב הרב המגיד, שהרמב"ם חולק על זה. האחרונים גם כן כבר דנו בזה, והביאו שהרמב"ם חולק על זה, יש בשלוש תשובות תורת חסד מלובנין, יש בספר תשורת שי, יש נודע ביהודה, כולם כתבו שהרמב"ם חולק על זה. אלא שבעלי הכללים נמשכו אחרי התוספות בנקודה הזאת שלא עושים ספק ספקה משם אחד. אבל גם בזה, גם אחרי העניין הזה, כותב בשלוש תשובות עין יצחק רבי יצחק אלחנן, שזה דווקא בדברים שהם דאורייתא לא עושים ספק ספקה משם אחד, אבל דברים שהם בדרבנן עבדי נחת נחלה ספק ספקה משם אחד. וכך כותב גם כן שלא תשובות תשור הצ'י, כך משמע גם כן בפרי מגדים ביורד העסם הקופיות. למעשה, כפי שאמרתי, זה ספק ספקה אמיתי, בלב הכי, כיוון שהראשון, ספק הראשון מתיר יותר מחברו, אז זה ספק ספקה גמור. ונפקה מנה על הרבה השלכות בספק ספקה זה. לא רק לעניין הזה שאנחנו מדברים עכשיו, דהיינו לגבי עניין עשיית סעודה שלישית בתוך בין השמשות, תוך 10 דקות הראשונות אחרי השקיעה. זה בוודאי שסומכים על זה, כיוון שזה רק מדרבנן. אלא אפילו בעיינים שהם דאורייתא, גם כי סומכים על הדבר הזה. בזמנו, אם אתם זוכרים, דיברנו בערב, בהלכות עם הכיפורים, לגבי נשיאות כפיים אחרי השקיעה. ביום הכיפורים, הרבה פעמים, לא כל החזנים משתלטים יפה בחזרה, עד שעושים את החזרה, עד שמגיעים לברכת כהנים, כבר שקעה השמש. מה לעשות? פי שאסור להתחיל נעילה רק חצי שעה לפני השקיעה. עד שאומרים את התפילה של לחש, רק המתחיל החזן, לומר תפילת החזרה, לא כל החזנים תפילתם שגורה כל כך מהר בפיהם, ועד שהגיעו לברכת כהנים, כבר נשקעה השמש. לעשו ברכת כהנים ולא יעשו. אם לא יעשו ברכת כהנים, בפרט לפי המנהגים שלנו, אנחנו לא מבטרים, עשו ברכת כהנים. בשבת, ביום טוב, יש מקומות שעושים ברכת כהנים, עושים את זה פעם מיום טוב ליום טוב אחר שיבוא עלינו לשלום. לא עונים בשבת, לא עונים בחול, יש איזה מקומות שככה נהגו. אבל המנהג הזה לא טוב, שמבטלים מסת עשה מן התורה בכל יום. כך כותב גם מרן בבית יוסף, הוא דוחה את המנהג הזה. אבל יש כאלה שנהגו ככה, והסתמכו על איזה סברה שהיא חידאת, שספר המקצועות נביא אותו בספר שאלות ותשובות בית אפרים. ספר המקצועות אומר, כהן שיש בביתו אישה נדה, לא יישא את כפיו. זה לא נשמע ולא נפקד, כלל שום פוסק בעולם. ספר המקצועות אומר אותו אחד מהגאונים, אבל כמה דברים שהוא כותב שם, סברה יחידה דלת דחש לו כלל. אז לכן הוא אומר, בשביל זה אנחנו עושים. בשביל מה? בשביל שחושים אולי יש לו נדה. ומה יהיה ביום טוב גם כן יש לו נדה? אז למה יעלה ביום טוב? אז מה יפרש ביום טוב בשאר ימים? כל אלה דברים האלה חלשים מאוד, נרפים מהם נרפים, כדי לבטל מהם משפת עשה, לפרוק מהם משפת עשה מן התורה, שברכת כהנים. הגמרא אומרת, כל כהן שמחבר, שמברך את ישראל, יש לו מקיים שלושה עשה. כל תברך חוץ מישראל, כה, ואחר כך, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אמר לכם, שלושה פעמים, אמור להם, כל תברכו, אמור להם, ושמו את שמי. שלוש פעמים. כאילו מקיים שלושה מסות עשה. ואני אומר לכם, כל כהן שמברך מתברך, ושהוא אינו מברך לא מתברך. אז למה לחפש תירוצים כדי שלא לעלות לברך את ישראל? ומסכנים כל הכתמיד אומרים, השליח ציבור אומר ברכים וברכים שיש בתורה, הוא פותר את עצמו בכל זמן. מתי ישמעו את ברכת כהנים? מיום טוב עד יום טוב. בשביל שכתוב חובה לתחר עצמו ברגל, אז אומרים בערב יום טוב כולם עושים תבילה. אז לכן הכהן הוא טהור, אפילו שיש לו איזה אישה, יש לו בביתו אישה נדה, אז הוא בכל זאת הוא טהר, הוא כיוון שהוא טבל. כל הדברים האלה דיחויים ורפויים מאוד, חבל לסמוך עליהם. לכן מנהגנו הוא מנהג ישראל תורה, הוא מנהגנו הוא הטוב, שכל יום היום אפילו בחור, אפילו זה, תראה המקובלים, לא הסכימו אפילו על מה שכתב, מה שכתבו הפשטנים, שלא לשאת, לא לעשות ברכת כהנים בביתו של האבל. לא שומעים להם. עושים ברכת כהנים אפילו בבית האבל. כך מנהגים בשיניים, כמו שכתב בספר חסד הערפים. וזה נוסד על פי המקובלים. בבית אל, ככה נהיגו, ועד עכשיו ככה נהוג. לא יבוא ולא יהיה מתפיינים בבית האבל. האבל עצמו, אם הוא כהן, לא יישא כפיו. יוצא החוצה. אבל כהנים אחרים רשאים לברך את ישראל. או כהן בא לבית כנסת, אין לו בניין בביתו. הוא בא להתפלל לבית כנסת בציבור, כדי שיאמר שם הקדיש, והוא כהן, לא יעלה לדוכן. כיוון שהוא בעצמו כהן, הוא בעצמו, בצורה נורכת עמו ישראל באהבה, אהבה פירושו גם שמחה. ואם הוא לא שרוי בשמחה, שרוי איך המסכן, עושה קינות על המת שלו, אז איך יברך את ישראל? טוב, כהן הזה לא יברך. אבל משקל שער כהר צריכים לברך, אם יש שם הכהנים צריכים לברך. לא חשוב, בין בביתו של האבל ובין במקום אחר. לכן כמו שאמרנו, המנהג שלנו הוא מנהג נכון. ובפרט בשעת נעילה, זה שעת רעבה דרעבין. איזה הזמן של חתימת כל ישראל היתומים בשלום. כי אותה אנחנו מבקשים, באותה שעה שעמוד הכהן מברך את עם ישראל. כמה שזה חשוב, שעה שהכי קדושה והכי חשובה מכל יום הכיפורים, זה שיא של יום הכיפורים. אז נוותר על ברכת כהנים, שמה זה נוותר? זה אמרנו, גם שמה, כפי שכתוב בירושלמי, בפרק ד' בברכות, אין נושאים כפיהם בלילה. שכתוב, לעבוד, לעמוד שם בשם לשרתו ולברך בשמו. כשם ששירות של בית המקדש אינו אלא ביום, ביום צבותו להקריב קורבניהם, אין מקריבים קורבנות בלילה. כך גם כן לברך בשמו, לברך ברכת כהנים, צריך להיות ביום ולא בלילה. זה כתוב בירושלמי. יש נוסחאות שונות בירושלמי הזה, לפנינו כך כתוב, אבל יש אחרים פוסקים מהראשונים שלא גורסים את זה, לא היה בגרסה שלהם. אפילו נאמר לפי הגרסה הזאת, שם כתוב בלילה, כתוב בין השמשות, לא כתוב בין השמשות. אם כן צריכים, אם אנחנו סומכים עד ספק ספקה הזה, שאחרי השקיעה עד 13 דקות, זה ספק ספקה שזה יום. שעדיין כמו הלכה כמו רבנו תם, וזה עדיין יום. אם אתה מצליח לומר אין לך כמו רבנו תם אלא כמו הגאוני, כי הקהל לא ירגיש עגמת נפש שהכהנים נמצאים ולא מברכים. לכן אפשר לסמוך עליהם. אפילו שבענייני ברכות אנחנו כל כך סומכים על ספק ספקה כדי לברך, וכאן הם צריכים לברך. ושקדושם קדושתו של אהרון. בכל זאת, פה יכולים לסמוך, כמה שהמצווה היא דאורייתא, כתב תרומת הדשן, אף פי שאין צריכים לספק ספקה בענייני ברכות, אם יש מאן דאמר שזה דאורייתא, אז יכולים לסמוך. ופה כל שכן, בכלל כהנים זה דאורייתא. וכן, מעשים בכל יום, אם מתפללים מנחה וסיימו את התפילה של החזרה אחרי השקיעה, יגידו יגמדות או לא יגידו יגמדות. 13 מידות לא אומרים בלילה, אומרים רק ביום. לילה זה זמן הדינים. כמו שלמדנו ברכות ראש השנה, שלא עושים צליחות בלילה. כתוב בשאלות ותשובות רבי משה זכות, זה נקרא שמו כאילו חס ושלום מקצץ בנטיעות. וגם הרחידה שמח ידוע עליו, עוד אחרונים. לכן לא עושים צלחות בלילה, מפני שאומרים מגמדות. עכשיו אנחנו רוצים לומר בידוי, בסוף הבידוי אומרים מגמדות. האם נאמר את זה אחרי השקיעה או לא? לפי מה שדוברנו עכשיו, אם זה תוך 13 דקות מהשקיעה, רשאי נאמר יגמדות בלי שום ספק. זאת דבר נפילת אפיים, אין נפילת אפיים בלילה. אבל אני רוצה לעשות נפילת אפיים, אין בזה כלום. נכון שברר הזה שמה של, זמן שליטת הדינים, זה כשזה ידע לוודאי. כשיש לך ספק, ספק חשיכה, ספק בחשיכה. אז לכן נחילים מה נפילת אפיים, מה נפילת אפיים? דוד, השם אליך הנפשי יישא, עד עוזנו יש לנו דבר כמו שמך, יכולים לומר את זה אפילו אחרי השקיעה. כל שזה בתוך 13 דקות. ואם החזן לא אמר, עשה תקף מיד בשם הזה מדי שלך בכל הארץ, לא צריכים למחות בו. אבל יכולים לומר, לפי הדין, אם שואל, החזן הוא בן תורה ושואל, אני אומר או לא אומר, יש אפשר לומר. דוח 13 דקות, זה עדיין ספק, ספק, ספק לילה. מעשה שהיה מוהל אחד שאל אותנו. קבעו זמן לעשות ברית מילה ביום השמיני. קבעו לעשות את זה חצי שעה לפני, חצי שעה לפני השקיעה. והנה הוא הלך המוהל מסכן שמחכה. איפה התינוק? עדיין לא הביאו אותו. תחכה, תחכה, יביאו. טוב, עד כמה אני אחכה? בקיצור, שקעה השמש. אחרי שקעה השמש, הביאו את הילד, הנשים האלה, בתסיר הכל הנשים אחריה, בטופים במעולות. כן. עד שהביאו אותו, כבר שקעה השמש. אז עכשיו הוא נבוך, מה הוא יעשה עכשיו? יעשה ברית מילה או לא יעשה ברית מילה? אחרי שקעה השמש, אסור למול בלילה. כן, אמרנו לו, יש לך ספק ספקה. שמה עדיין יום, כמו רבנו תם. אתה מצליח לומר כמו שאר הגאונים, ספק בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. כי עדיין זה יום שמיני, תעשה. למה תתחיל את זה למחר? מחר ודאי זה יום שמיני. עכשיו יש לך ספק ספקה שזה יום שמיני. אז תעשה, תמוד אותו. זה ככה שם מעשה. יש כאלה שפקפקו עד זהר אישו, אמרו זה ספק ספקה משם אחד, הביאו סמפו עד דברי התוספות כתובות. כאילו דברי הרמב״ם הם לא פוסקים הלכה שלא כמו דעת הרמב״ם, מה יש הלכה? יש לנו הרמב״ם. ואם אחד עושה כמו הרמב״ם אסור, ושני נענה מהם משקטה תנמת הדשן. כל שספק אחד מתיר אותם מחברו, נקרא שמו ספק ספקה לא משם אחד. נקרא שמו משני שמות. ולכן אנחנו פסקנו להתיר. ראינו אחר כך כמה סייעתות מזה עם תשובות של הגאון יעבט, שגם הוא גם כן הולך באותה השיטה. לכן למעשה זה דבר שיש בו השלכות להמון דברים. תמיד כדאי לזכור את הספק ספק הזה, בפרט שיש לנו אדם גדול כמו רבי חיים עוזר רוח, שאלות תשובות מערך עוזר רוח, שם אומר בפירוש שזה נקרא שמו ספק ספק המעליה. כן, למה לא נסמוך עליו? לא מצאנו שום אחד שיחלוק עליו. לכן למעשה אפשר לסמוך גם בענייני מילה, גם בענייני נפילת הפיים ויגמדות, גם למה שדברנו אנחנו עכשיו, רשאי ללכת לעשות עבודה שלישית אפילו אחרי השקיעה. למה? מפרש שזה ספק ספקה, שמי איזה יום, כמו רבינו תם, ושמי בין השמשות גם כן הוא יום. אף על פי שמצוות הבדלה היא במוצאי שבת, זוכריך הוא בדברים בכניסתו וביציאתו. מסוים אני אבחר לעשות את זה במוצאי שבת. ובכל זאת, אמרנו גם כשאסור אפילו לאכול לפני זה. ואין נפש בזה בין איש ובין אישה. גם אישה חייבת בהבדלה, כמו שכבר ביארנו בשיעורים קודמים, נשים חייבות בהבדלה. כמו שחייבות בקדוש, חייבות בהבדלה. בפת דעת רוב הראשונים, הבדלה היא דאורייתא, מסתרסם מן התורה. זוכרהו בדברים, בכניסתו ובסיעתו. וכשם שבכניסתו, כלומר בעניין הקדוש, נשים חייבות בקדוש מן התורה, למה אנחנו יודעים זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. אז במילה חייבות גם כן בהבדלה. כך פסק מרן, נשים חייבות בהבדלה. ומעידים רבני האחרונים, כמו בספר זבחי צדק והרב חידה, שכך המנהג פשוט בכל תפוסות ישראל, שהנשים מבדילות, או הן בעצמן מבדילות, או שבעליהם מברכים בחת ההבדלה ופוטעים אותם, מוציאים אותם בדי חובה. לכן אין נפש בדבר בין איש ובין אישה, כשם שהם חייבות בהבדלה, עשו להן מטעום שום דבר בלי הבדלה. דווקא מנה, אם האיש מאחר בבית כנסת, יש לו שיעור תקף מיד אחרי ערבית של מוצאי שבת, אז אשתו אסור לה לאכול שום דבר. במים יש מחלוקת, אם מותר או לא, דעת מרן להתיר מים. אם היא צמאה מאוד, רוצה לשתות מים, מותר. אבל שאר דברים, אסור. אסור לה לאכול. לחכות עד שיבוא בעלה בבית הכנסת, יעשה לה הבדלה. אם היא לא יודעת הסלולה, אם היא לא יודעת הבדלה, אני מסכה לחכות לו. תקח יין, תשתה, זה תירוש, זה קל מאוד. גם אישה יכולה לשתות את זה, אין בזה בעיות. לכן תקח לה כוס מזה שתירוש, ותשתה רוב הכוס. לא מחייבים אותה לשתות את כל הכוס. אם תשתה כל הכוס, אחד הולך גם ברכה החנונה, על הגפן, הפירה הגפן. ומה יש? לומדים לזה, מה בכך? היום ברוך השם יש סידורים, והכל כתוב וחתום, מתרגלים על זה, הכל בסוף נעים את זה גם בעל פה. מה יש מזה? אז לכן לא חייבת לחכות לו. במקרה שהיא לא ידעת, אם צריכה לחכות עד שהוא יבוא ויעשה לה הבדלה, יעשה הבדלה, אין לכם את החקרו, אבל אסור לה לאכול. צריך לדעת, אסור לטעום דבר לפני ההבדלה. וכן גם כן, אפילו שעשתה הבדלה בתפילה, אמרה, תחוננתנו בדעב הסכל, אמרה הכל, תפתי כן אסור. בליל שבת גם כן, אסור לטעום לפני הקדוש, זה דבר הערכה פסוקה, אין בזה שום מחלוקת. המחלוקת היא על הקדוש, בקדוש לבוקר, של היום, של הבוקר, יש בזה מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם אוסר לטעום שום דבר בבוקר לפני הקידוש, והרמב״ם חולק עליו. הוא אומר, מאיפה אתה לומד את זה? בגמרא כתוב על קידוש של לילה. קידוש של לילה זה מן התורה, אבל קידוש של הבוקר זה רק מן רבנן, זה לא בכניסתו ולא ביציאתו. אתה אומר, צוחרהו בדברים, בכניסתו זה לילה, בליל שבת. ביציאתו זה מוצאי שבת. בבוקר, איפה כתוב בפסוק? זה לא חייב. אלא סמך רבותינו זכור את יום, את לרבות שגם בקודם. זה רק רבוי בענמה, זה רק מדרבנן. כמה שזה מדרבנן, מניין לך שעשו לו טעום שום דבר, לפני שעשה את הקדוש. והרן מסכים עם הרעבד, גם המאירי מסכים עם הרעבד. כך כתב רבי זכריה הלוי בעל המאור, מביא אותו גם כן בתשובת הרשב"א, בשם רבי זכריה הלוי בעל המאור. וכן גם ככותב באורחות חיים. כמה פוסקים סוברים כמו דעתו של הרעבד. וגם יש ספר מהרם חלאווה, מהרם חלאווה זה שטעס על פסחים, גם כן אחד מהראשונים תלמידו של הרשב"א, גם הוא פוסק מדעת הרעבד להתיר. זה דבר יש רבי דוד מופיד, יש שטעס של רבי דוד מופיד, זה תלמידו של הרמב"ן, חברו של הרשב"א, וגם הוא יש לו עכשיו נתפס מקרוב שיטה שלו על פסחים, וגם הוא מסכים מדעת הרעבד. נמצא כמעט רוב הפוסקים סוברים כמו הרמב"ן. הרמב"ם לא יחידי, יש פוסקים סוברים כמוהו. רבינו אבי העזרי, רעדיה, סובר כמו דעת הרמב"ם. דהיינו שאסור לטעום לפני הקידוש של בוקר. הוא רק דבר לגבי אם מותר לשתות למשל כוס תה או כוס קפה לפני תפילת שחרית, האם מותר או לא, כי אסור לשתות בליל שבת, אסור לשתות אפילו כוס מים, אסור. מה זה תה, מה זה קפה, מה זה מים, זה אותו דבר. כן, לפני הקידוש של שבת, זה כולם שווים בזה. אבל לגבי הבוקר, מה הדין? לפני תפילת שחרית, יש אדם רגיל, כל פעם קם בבוקר, שותה כוס תה או כוס קפה. האם מותר לו לשתות או לא? אז כותב רבינו אבי העזרי שמותר. למה מותר? שאין קידוש אלא במקום סעודה. סעודה אסור לעשות לפני תפילת שחרית. אסור לאכול לפני תפילת שחרית. לא תאכלו על הדם. לא תאכלו קודם שתפללו על דמכם. וכן גם כן בגמרא במסכת ברכות דף יוד, הביאו מהפסוק לא תאכלו על הדם, הביאו אחר כך פסוק גם כן, ואותי השלכת אחרי גביך, אל תקרא גביך אלא גאיך. אדם שמתגאה באחרי ושתייה אחר כך בא להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה על זה נאמר אותי השלכת אחרי גביך. לכן אסור לאדם לאכול לסעוד את ריבו לפני תפילת שחרית. אלה שאוכלים לפני תפילת שחרית, חמינים וכיוצא בזה, כל אלה יחושו לעצמם, הם עושים סור מוחלט. אין בזה שום היתר, כדל ועקר. יש אנשים אוכלים, מביאים להם בבקשות, ולהם עוגות ודברים כאלה, ואוכלים מעצורים, מעדבש, בוטנים, משקדים, כל זה אסור לאכול רק לפני עמוד השחר, יש מקום להקל. אמרתי, יש מקום, פנשת מזה מחלוקת. הזוהר הקדוש אוסר אפילו לפני עמוד השחר. מאיש הזה ישן שינת קבע עמדתו, הלך לישון למשל בתשע, בעשר בלילה, ישן שינת קבע. אחר כך קם בשתיים, בשלוש, הלך לשמוע בקשות. ומחלקים להם עוגיות וכיוצא בזה. דעת הזוהר הקדוש, אסור לטעום שום דבר של אכילה עד שתפלל תפילת שחרית. אפילו שעדיין לא הגיע הזמן שחרית. שחרית זה יגיע בבוקר, רק מזוהים מן הצחמה, נגיד זה בשש וחצי, איפה שש וחצי. אף על פי כן סובר הזוהר שזה אסור. אבל התלמוד שלנו חורק על הזוהר. ומי שרוצה לסמוך על דעת התלמוד, ודאי שיכול לסמוך. כמה נען, כל מקום שהזוהר חולק עם התלמוד, הלכה כמו התלמוד. וגם מרן פסק כמו דעת התלמוד. שנגבי אדם שבליל, בליל התענית, הוא יודע עצמו שהוא יקום מוקדם. יגיד עכשיו, יש לנו עשרה בטבת, זה ביום חמישי. אז בלילה הוא הולך לישון, ויודע עצמו שהוא קשה לו התענית, אז לכן הוא קם מוקדם, נגיד למשל, חמש וחצי זה השקיעה, זה הזריחה. שש וחצי, זה הזריחה. וכשבלילה רוצה לאכול, רוצה לאכול למשל בארבע וחצי, חמש. שעה ורבע לפני הזריחה, זה עמוד השחר. אסור לאכול אחרי עמוד השחר. אבל לפני עמוד השחר, אני לא הגיע הזמן תפילה. רוצה לאכול, נגיד למשל בחמש, או בחמש פחות רבע. רוצה לאכול איזה דבר, אחר כך. זה מרן פסק שמותר, רק שעשה תנאי, לפני שהולך לישון, יאמר אני עושה תנאי, שאם קמתי לפני עמוד השחר, אני רוצה לאכול. אז כשעושה תנאי, יכול לעשות. שום דבר בעניין השתייה. יאמר, אם אני קמתי לפני עמוד השחר, יש אדם שהוא מסכן, תמיד יש לו צמאון. אז רוצה לעשות תנאי, שישתה כוס תה או שישתה כוס מים, מותר לעשות תנאי, יכול לעשות תנאי, וישתה לפני עמוד השחר, כי התענית הוא מעמוד השחר, עצת הכוכבים. עמוד השחר, זה שעה ורבע לפני זריחת השמש. זריחת השמש היום, בערך שש וחצי, השעה ורבע לפני זה מותר עדיין לאכול. בחמש למשל, לאכול לאכול. רוצה לאכול, רוצה לשתות. זה דעת התלמוד שלנו בתענית דף יוד א', וגם מרן פסק ככה בסימן תפקוף סמכת, שרשאי התענית היחיד עושה תנאי, אבל צריך לעשות תנאי. כי מסתמע, אדם הולך לישון, אין דעתו עוד פעם לאכול לפני תפילת שחרית. אין דעתו לעשות כך. אין לאכול, אין לשתות. סובר מרן שעשות תנאי. אז הוא אמר כמה מילים, מה יש בזה, הוא כל כך מזמין מילה בדינרי, לפי שהולך לישון, אני עושה תנאי, אם קמתי לפני עמוד השחר, אני יכול לאכול ולשתות. זה אמר כך. אם לא קם, לא קם, לא צריך, שלא יוכל. אבל אם הוא קם ורוצה לאכול, סומך על דעת התלמוד שלנו ודברי מרן. אבל זוהר חולק על זה. זוהר אומר, כל שישן לא מדבר על שתייה, מדבר על אכילה. לסעוד את עצמו, אסור לסעוד את עצמו. אפילו שהוא שעתיים לפני זריחת השמש, ודאי שזה יראה לגמור. אבל כל עוד שכבר ישן שנתקבע מטתו, אסור. זה דעתו של הזוהר. אמרתי, מי שעושה סמוך הדעת התלמוד, ודאי שיכול לסמוך. כך כמנן, זוהר והתלמוד, הלכה כהתלמוד. כך כתב מרן בבית יוסף, באור החיים סימן כ"ה, וסימן קוף מ"א. כך כתב מעדיני יום טוב. בעל תוספות יום טוב, בשלום מעדיני יום טוב, בסוף ברכות דף סמך, כותב גם כן שסומכים על דברי התלמוד במקום שחולק על הזוהר. וכך כותב רבי שלמה נניאדו בספר מדינות של שלמה, עוד כמה דעקה של אחרונים, פתח דביר ועוד. לכן למעשה אמרתי, מצד הדין יכולים לסמוך, אלה שעורכים לבקשות ורוצים לטעום איזה דבר, אם זה עדיין לא על עמוד השחר, יש להם מה שסמוך. אבל אחרי עמוד השחר, אפילו שעדיין הוא הולך להתפלל בהנץ או אחרי הנץ, אסור לו לאכול שום דבר אחרי עמוד השחר. כבר הגיע זמן תפילה. אז זה כמו שאמרתי, יש בזה אסמכתה מלאו מן התורה. לא תאכלו על אדם, לא תאכלו כדי שתפללו על דמכם. וכן לקשה הוא אחרי שנתגאה זה בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אותי השלחת אחרי גביך. צריך לזהר בזה. אבל בא הרביה ואומר, רבינו אביה עזרי, ואומר, ביום שבת אדם רוצה לשתות כוס תה או כוס קפה, אפילו שכבר זרחה השמש, בשתייה אין בזה אסור. רק שתייה שיש בה גאווה, כגון שותי שיכר, שותי יין, בזרקור, מהבוקר לצבח, על הצבח פתח יעלי. ילך שתי יין באמצע הלילה, לפני שילך להתפלל. זה אומר לך, זה ודאי שזה אסור. אנחנו מדברים שתייה כמו תה, כמו קפה, אין בזה לא גאווה ולא שום דבר. לכן, מותר לשתות כיוון שלא הגיע זמן סעודה, ואין קידוש שלה במקום סעודה. לכן התיר הרב הרביה לשתות קודם תפילת שחרית. מה משמע מדבריו? שאחרי תפילת שחרית כבר חל עליו הקידוש, כיוון שיש מותר לו לעשות קידוש סעודה, קידוש במקום סעודה אפשר לעשות. אחרי שחרית, מוסף, אז הוא יכול לעשות סעודה. לכן משמע מדבריו שאסור לו לטעום בפני שכבר חד עליו זמן של חובה של הקידוש. לפני התפילה שעדיין לא חל חובת הקידוש, שרי הקידוש תלוי בסעודה, והסעודה אסור לעשות יותר לפני השחרית, אז יותר שיתעם, שישתה כוס תה או קפה. הל, לאחר מכן, משמע שאסור, כי הרי מפורש רביה סובר כמו דעתו של הרמב״ם. ועוד כמה פוסקים הביאו דבריו של רביה להלכה. לכן למעשה אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם. כך פסק מרן, שאסור לטעום שום דבר אפילו לפני הקידוש של בוקר. לא רק קדוש של לילה, אלא גם כן של בוקר. כל פנים, בדיעבד, אם אחד נכשל, לא שם לב כל כך, ברח, שכל הנכה משהו. הדין הוא, אם טעם, מקדש. בין במזיד, בין בשוגג. בין שהזיד, בין ששגג, אם אחרי שכך דין טעם, מקדש. יש בזה מחלוקת בתלמוד, אצלנו בגמרא, אבל למעשה כך כמלן. אדם שטעה, וטעם מה שהוא לפני הקידוש בין בלילה בין הבוקר מקדש. אותו דבר גם במוצאי שבת, אם אחד טעם נחשד ואחר מה שהוא לפני שעשה הבדלה על הכוס, גם כן טעם מבדיל. ככה לך, אפילו שהוא טעם עשה אסור במה שהוא טעם, אבל מבדיל. אם כבר ברך יש מחלוקת אם יטעם או לא יטעם, יטעם מה שהוא כדי שתחול לברכה, שברך אמר שקוניה בדברו על איזה דבר של אכילה, או שאמר בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, יטעם משהו כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, ואחר כך יבדיל. כי סוף סוף הלכה, כל הלילה כולו זמן של הקדוש, כל הלילה כולו זמן של הבדלה. אם טעם מבדיל, טעם מקדש, טעם מבדיל, כך הלכה. אבל יש בזה עניין חמור, זה עניין טעימה לפני ההבדלה. במקרה שהאיש הזה שכחנו מה נתחנו נתנו בתפילה, הדין שלנו, אם אחד שכח ולא אמר אנחנו נתנו במוצאי שבת, לא חוזר. למה? יש לו לפניו הכוס, יכול לעשות הבדלה על הכוס, ואם ירצה לחזור גם כן אינו רשם, זה נקרא שהוא הפסק. לכן הוא ממשיך את התפילה שלו. והנה האיש הזה, לפני שעשה את הבדלה על הכוס, היה לפניו איזה חתיכה, איזה סוכר דבר, ברך עליו ואכל אותו. אחרי שאכל, צריך מחזרים אותו שיעזור להתפלל עוד פעם ערבית מחדש. למה? שתיים רעות עשה עמי. קודם כל אתה חוננתן לא אמר, אמרנו לך שתסמוך על הכוס, אבל אחרי שהוא טעם לפני הכוס אז עשה שתתן לרעותה, חוזר עוד פעם ומתפלל כל תפילת ערבית, זאת אומרת העמידה, כל העמידה שתפילת ערבית, ויאמר עוד פעם אתה חוננתן. אילו לא היה טועם, אין דבר, הכוס לפניו, יעשה את הבדלה על הכוס, יעשה בזה את החובתו. אבל זה שהוא טעם לפני ההבדלה, כי עשה שתרטל לראותה. אחד ששכח להגיד את תחונתנו בעמידה. שני, שטעם לפני זה, כן, שתי טעיות כאלה, מחזרים אותו שיתפלל עוד פעם ערבית עם את תחונתנו. כלשהו. טוב, כן, אמרנו לגבי טעימה במוצאי שבת, אם טעם מבדיל, כך סכמנו. אני מלא שטעם במוצאי שבת ועדיין יש לו הכוס לפניו, אז יבדיל. אפילו טעם מבדיל, כמו שאמרתי, טעם מקדש, טעם מבדיל. אבל אם יש לזה, לא היה לו כוס למשל, והלך לאחד. כמה שראה שאין לו כוס, אז הלך לאחד. למחרת הביאו לו כוס, ביום הביאו לו כוס. אז זה לא מועיל, כמה שכבר טעם, לא יכול לעשות הבדלה על הכוס. אם היה למשל איש הזה עשה כמו שיש בגמרא, הממור הלך פעם אחת נקלע באיזה כפר, ולא היה להם הרבה יין. מוצאי שבת, חפש יין לעשות הבדלה, אין יין, אמרו לו אין יין. אין יין, הביאו לו איזה שיחר כזה של תאנים, של תברים, לא יודע איזה שיחר, אז הוא לא רצה. אמר, אני עושה קדוש, אני עושה הבדלה על יין. אין יין, בלש, נחכה. בקיצור, בטבת. מה זה בטבת? לא עשה סעודה רבעית. לא אחד, לא שתה, לא שתה, לא שם בפה שלו פירור. למה? אין לו, עדיין לא עשה הבדלה על הכוס. עד מחר, שאז הביאו לו כוס, יין, ועשה את ההבדלה. שנה הבאה, גם כן נקלע באותו הכפר. ושום פעם הביאו לו מאותו השיחר, שיחר של תמרים, מזע של מה, אמר שמה מנה חמר מדינה הוא, לא פעם אחד במקרה הביאו לי את זה, הנה גם תמור, גם היום, כל פעם, כראה שיש להם ככה מנהג ששתים את זה בתור דרבות לסמוח, אז לכן אני אעשה עליו הבדלה, וגמרנו, הלך ועשה הבדלה עד השיחר. יש בגמרא לוי, רבי לוי ברסיסי, הביא לו פעם מנחה לרבינו הקדוש. רבינו הקדוש לא עלינו, היה לו מחלת מעין, היה סובל מעין, אבל הביאו לו שיחר, שיחר כזה, נגיד שמו מים עם תאנים, שרו אותם עם תאנים, ואחר כך את המים האלה של תאנים סננו אותם, הלכו שמו על תאנים אחרים כדי שיקלטו עוד טעם. 13 פעמים עשו, אחר כך המים האלה נעשו איזה מין שיחר על הכיפק, לעלי לשבח. נתנו לרבי לשתות מזה, שאתה אמר, ראוי שיחר זה, נגיד עליו כל שלוש תשבחות שבעולם. כל כך היה טעים, כל כך היה משובח. בלילה, צער אותו. נאמר, צחב את כל המשקשת, תאנים, תמרים, יודע, התחיל לשרשת, התחיל לסתער מאוד. אמר, זה עושה צרות וסרורות, אז זה ראוי שיגידו עליו הבדלה? לא ראוי יותר, פסל אותו לעשות עליו הבדלה. טוב, זה כמובן תלוי בני אדם, יש בני אדם שזה מזיק להם. דבר שהוא מזיק בדרך כלל לא מברכים עליו. אין דבר אחד דבר שהוא מזיק. כמו שהגמרא אומרת, שמן זית. שמן זית לא מברכים עליו כלום. אם אחד רוצה לקחת כפי שמן זית לשתות, אפילו שזה יש בו תעליות, יש בו הרבה תעליות לאדם. אבל כנראה מזיק לאיזה עבר מסוים. לכן כתוב בגמרא שלא מברכים עליו בכלל. אם זה מעורב עם סלט, למשל, זה לא מזיק. אבל כשזה שותה אותו לבדו, יש בו איזה הזיק לאיזה עבר, שהגמרא לא ביארה לנו למה מזיק. אבל יש בו הרבה תועליות. יכול גם כדי להביא את האדם לידי זיכרון. אם זה יש לאדם אבנים בכדיות, חצת, זה שוחק אותם, שוחק הדק יותר וטבע דק, וזה יוצא עם השתן וגמר, וגרשוהו בילך. זה צריך לעשות לו ניתוח, אחר כך תפתח לו את הבטן ויוציא לו את האבנים. הוא יקח לו כמה שמן זית, כל יום ישתה כף אחד של שמן זית. אבל יותר טוב, כמו שאמרתי, לא ישתה את זה לבד, ישים את זה עם סלט, תערב את זה עם דברים אחרים, וזה יש בו תירופה גדולה. וגם כמו שהגמרא אומרת, בסוף הוריות, השמן זית מזכיר לימודו של האדם מה שלמד לפני 70 שנה. לא מה שלמד לפני אתמול של שום, זה ודאי שיזכיר לו. אפילו מה שלמד 70 שנה, כלומר הוא ב-90 שנה. ולפני 70 שנה למד איזה סוגיה. אבל נזכור לפני 70 שנה זה קשה. אבל שתי, אם הוא רגיל בשם הזי, זה מזכיר לו, בוקח לו את השכל שלו, בוקח לו את המוח שלו. ולכן הוא זוכר. זה הגמרא אומרת, כשם שהרגיל בזיתים שוכח למודו של 70 שנה, ככה רגיל בשמן זית זוכר למודו של 70 שנה. אדם שרגיל הרבה בזיתים, כל פעם אוכל זיתים, 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 זה לא טוב. אחר כך יבוא לידי שכחף. מי שרגיל בזיתים בא לידי שכחף. אבל יש אומרים, יעבץ אומר, הגאון יעבץ אומר, שזה דווקא זיתים לא כיבושים, עדיין לא מבושלים טוב. אני לוקח אותם זיתים, לוקח זיתים חיים ואוכל אותם. זה מעטים, מי עושה דבר כזה? זה מרקה לענה, מי יש את זה? שמענו שיש אנשים שעושים ככה, מטבלים אותו במלח ואוכלים אותו כשהוא חי. זה צריך להיות גבורה, כי הגמרא מדברת על מעוטה למעוטה שעושים דבר כזה, שתמע אפילו זיתים שהם כיבושים. לכן יותר טוב שאדם ימנע, אלא אם כן יכוון את הכוונה שכתב רבנו הארי. הרבנו הארי אומר, אם מכוון לפני שמתחיל לאכול זיתים, בשלוש שמות של שמות הקודש, אל אלוקים מם צדיק פה צדיק, זה אטבש של יודקי ובקי. יודקי ובקי, התרגום באטבש הוא מם צדיק פה צדיק, ים, הס, וף, זה יודקי ובקי. אז זה מם צדיק פה צדיק עם אל אלוקים ביחד גם תרי הזית. לפני שמתחיל לאכול זית יחשוב בלבו, מה זה? רגע כממרי שנייה אין אלוקים, אז פס, ואחר כך יוכל, אבל לא יודע כמה שיוצא זיתים. אז כותב את זה רבנו הארי, אדם לא יפסיד כנום, אם הוא אוהב זיתים או אין לו ארוחות אחרות, אז יש לסמוך הדעת רבנו הארי. לגמרא שם, פרשים אומרים, בסמנך, האב משקח, הבן מפקח, יפה כוח הבן מכוח האב. השמן מאיפה יוצא? מהזיתים. האב זה הזית בעצמו, השמן זה בנו זה, האב משקח, הבן מפקח, זה מזכיר לו. מסומנך יפה כוח הבן מכוח האב. טוב, נעזור לעניינים שלנו. אז אמרנו לגבי אם טעם במוצאי שבת, זה יכול להבדיל רק במוצאי שבת, למחרת ביום לא יכול להבדיל, אם כבר טעם לא יכול להבדיל. אתם זוכרים שמוצאי תשעה באב, אם יחול בשבת למשל או חד ביום ראשון, אנחנו לא עושים הבדלה במוצאי שבת. מי ישתה את היין? אנחנו צריכים לשתות. אם לא טועמים מהיין שעושים עליו הבדלה, זה בלכה לבטלה. כך קודעת הגאונים, כל שלא שתה מלא לוגמב לא יצא את החובת הבדלה גם כן. אז צריך לשתות, זאת אומרת מלא לוגמב, זאת אומרת רוב הכוס, אם כוס הוא רביעית, שישה לכל הפחות רוב רביעית. אבל בשביל שלא יכנס מספק איזושהי ברכה אחרונה, יש אומרים שמרשתה רב רביעית חייב לברך, שאם שלא צריך לברך, אז טוב שישתה את כל הכוס כדי שיש כל הפחות רביעית. רק אם יש לו כוס גדול, חייב לשתות את כל הכוס. שתי רביעית מספיק לו, כדי שאוכל לברך על הגפן, על פרי הגפן, ברכה אחרונה. ובכן, זה שאנחנו אומרים, מוצאי שבת, שחר בו תשעה באב, אנחנו לא יכולים לעשות הבדלה, מפני שלא יכולים לשתות את הכוס. בכל זאת אנחנו עושים הבדלה במוצאי תשעה באב. יום ראשון בערב, ומי שולחים הבטאה, עושים הבדלה בבית הכנסת. או כל אדם שרוצה לצאת את החובה בעצמו, מלך בביתו, לפני שאוכל את הארוחה שלו, אחרי הצום, אז הוא עושה קודם כל הבדלה. עושה על הכוס, ואחר כך בסוף לא יכול. פני שהוא עדיין בצום, כל שהוא עדיין בצום, עדיין זמנו. אפילו שלא עשה זה מוצאי שבת, עדיין זמנו. אפילו ביום יכול לעשות. אבל האדם שכבר טעם, כבר לא יכול לעשות אחר כך הבדלה. לכן אמרו הפוסקים, אם יש אדם חולה שאוכל בשעה באב, אפילו לא חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה. אבל כמה שהוא חולה, מותר לו לאכול בשעה באב, כמה שזה רק מדרבנן. אז צריך, אם חד ביום ראשון, צריך לעשות לפני כן את ההבדלה, ואחר כך יאכל. כי אם אכל, יפסיד מצוות ההבדלה. מצוות ההבדלה היא לפני הטעימה. ואם תאמר לי, הרי כתוב, טעם מבדיל, זה במוצאי שבת. אם הוא צריך להבדיל במוצאי שבת עצמו, עדיין לא עבר זמנו. לכן אפילו טעם ועשה שלוק ההוגם, נותנים לו רשות עדיין לעשות הבדלה. אבל עבר הלילה, נגמר, לא יכול להבדיל, אלא כן עדיין לא טעם, עדיין נמצא הוא בצום, אז יכול לעשות. לכן יש אנשים שתמים שלושה ימים. כל שלושה ימים שאחרי השבת, דינה כמו שעדיין מוצאי שבת. יוכלים לעשות את הבדלה בין השני לשלישי, שלושה ימים שאחרי השבת נמשכים לשבת. שלושה ימים שלפני השבת נמשכים לשבת השני. אלה לאחריו ואלה לפניו. כמו שהשבת הוא באמצע, בעניין מנורה שיש בה שבעה קנים, אז שבעת ימים של השבוע הם כמו מנורה של שבעה קנים. באמצע זה השבת, זו המנורה שיש בה ארבעה גביעים, משוקדים כפתוריה ופרחיה, שלושה מכאן ושלושה מכאן. שלושה שלפני השבת שייכים לשבת שיבוא, שלושה שאחר השבת שייכים לשבת שעבר. לכן אם רוצים למה רשת דגיד איזה דרשה, אני מעצד יותר טוב, כלומר דרשה עד יום שלישי ועד בכלל, יכול לומר דרשה על שבת שעבר. עדיין לא עבר, זה שלושה שאחרי השבת ושבת. מכאן ואילך יאמר שעשו דרשה על הפרשה של לאחר מכן, לא של מכן, זה כבר עבר זמנו, יגיד יום רביעי כבר נגמר, זה שייך לשבת הבאה. מה אתה אומר לנו מה שהיה לפני כמה ימים? מה שהיה היה כבר, זה מצד הדין תורה, מה שכל דבר שאדם אומר יכול לומר. אבל על צד היותר טוב, כשאדם רוצה לדבר למשל או איזה דרשה של חתן, של כלה, של אבי הבן, הוא נמצא באיזה סעודת מילה, רוצה לומר דברי תורה, שלושה ימים שאחרי השבת אומר מהשבת שעבר, שלושה ימים שלפני השבת. גם כן כמו שאמרתי, השבת הוא באמצע, שלושה מדפניו, שלושה אחריו. זה שם גם אם אדם הוא בתום שלושה ימים, כל השלושה ימים הוא יכול לעשות הבדלה, למה זה שייך עדיין לשבת. עברו שלושה ימים, חס יום לרביעי, נגמר. אפילו שהוא בצום, לא יכול לעשות הבדלה. והנה מה כשאומר, זה כל תסעיד, בוא נעים תורה בסוף שנאמר, אז הוא החפש מה אתה יכול להגיד תורה ולהדיע.